לסוגיות המסוימות לפי הקצב של הדף היומי. כפי שאנחנו יודעים, מי שלומד את הדף היומי יודע שאנחנו מתקרבים לקראת סוף מסכת נדרים, ואף אנחנו בחרנו היום איזו סוגיה שמקומה בסוף המסכת בפרק 11, פרק 11 בדף פי גימל עמוד ב', סוגיה שנמשכת עד דף פי א' עמוד א', והכותרת של השיעור שלנו הוא זה באמת עניין של טובת הנאה. יש מושג שנקרא טובת הנאה, וזה בעיקר מלכתחילה מובא בגמרא לגבי זכות שיש לאדם, למשל שהוא מפריש תרומות ומעשרות, אז יש לו את הזכות, אמנם התרומות ומעשרות הוא צריך לתת לכהנים, ללוויים, לכל מי שמקבל את התרומות והמעשרות, אבל האדם הבא, זה שיפריש, יש לו את הזכות לומר או לקבוע למי הוא נותן. זה בעצם טובת הנאה שיש לו בתרומות ומעשרות. זאת אומרת, אף על פי שהתרומה היא לכאורה שייכת לכהן כבר מלכתחילה, אבל העובדה היא שלאדם, לבעלים, הישראל, יש לו את הזכות, הוא קובע לאיזה כהן הוא נותן, הוא מחליט. אז יש לו בזה טובת הנאה, מפני שכשאדם יכול להחליט למי הוא נותן, אז אותו אדם מחזיר לו את הטובה, וזה חלק מיחסי הגומלין שבין אדם לחברו. אז השאלה שנידונת בכמה סוגיות בשס, היא לגבי טובת הנאה. אם הגדר הזה של טובת הנאה, זה נקרא דבר של ממון, אומרת, זה נחשב לדבר שהוא שווה כסף, או שיות שזה כאילו רק דבר אולי מופשט, שזה לא ממש שייכות ממשית בתוך החפץ, בתוך הדבר שעליו מדובר, בתוך התרומות נגיד, אז לא נקרא דבר ממוני. ויש לזה כל מיני נפקמינות, ועל כך אני רוצה לדבר. אולי עוד מילה אחת, כי בדרך כלל בסוגיות האלה אנחנו עוסקים בגמרא, בתרומות ומעשרות, למשל כפי שכבר ציינתי, או במתנות עניים, שעל כל אלה יש תמיד טובת הנאה לבעלים. ויכולנו אולי לחשוב שכאילו זה לא נוגע לנו, לומר היום, כיוון שאין לנו תרומות ומעשרות בצורה כזו שאנחנו נותנים לכהנים ולוויים. אבל זה נכון, השאלה הזו היא נכונה גם לגבי, למשל, אדם שלוקח כסף מסוים או דבר מסוים לצדקה, הוא מחליט לתת את זה לצדקה. עכשיו, אחרי שהוא מחליט לתת את זה לצדקה, הוא עכשיו קובע למי לתת את הצדקה, לאיזה עני, למי שהוא רוצה לתת, לאיזה מוסד אפילו, תרומה לתת. הוא החליט להוציא כסף, שם בצד הכסף הזה, או הדברים החפצים האלה, הוא נותן תרומה לאיזה מוסד אפילו תורני. אבל יש לו בזה טובת הנאה. זאת אומרת, אף על פי שהוא כבר החליט בליבו לגמרי לתת, יש לו את הטובת הנאה. זאת אומרת, השאלה הזו היא שאלה שנוגעת גם בדברים כאלה כמו של צדקה ותרומות. עכשיו, הנושא עצמו נדון, כפי שאמרתי, בסוגיות, בכמה סוגיות בשס. אני אנסה כרגע לפי, גם בדף המקורות, שלוש סוגיות. ובהם יש הלכות שהן לכאורה לא זהות, ועל כך צריך לדבר. אבל נתחיל ממסכת נדרים. אנחנו הרי במסכת נדרים. במסכת נדרים, כפי שאמרתי במשנה, בדף פי ג' עמוד ב', נאמר שם, קונם כהנים לוויים נהנים לי. אז כתוב ש קונם כהנים לוויים נהנים לי, יתלו על כורחו. כהנים אלו ולוויים אלו נהנים לי, יתלו אחרים. זאת אומרת, יש שם איזו הבחנה במשנה, אם הוא אומר קונם, זאת אומרת, הוא אוסר על כל הכהנים ולוויים שלא ליהנות ממנו. אז עכשיו יש לו תרומה, אז מה יתנו עם התרומה? הוא הרי כאילו אסר עליהם ליהנות ממנו, אבל אם הוא אוסר, כפי שמוסבר פה במשנה, וזה בעצם בסוף הסוגיה שמגיעה לדף פה, אלה דברי רבה, אם הוא אסר את עצמו על כל הכהנים, אז ממילא יקחו בעל כורחו, זה מה שנאמר. אבל אם הוא למשל אומר, הכהנים, המשפחה הזו, הם לא יקחו ממני, הוא רוצה באופן מיוחד לאסור את עצמו, את עצמו על כהנים ממשפחה מסוימת או מאיזה קבוצה מסוימת, אז באמת הם לא ייקחו ממנו, כיוון שאסור להם ליהנות ממנו, כפי שאנחנו מבינים על פי הנדר, אבל כהנים אחרים יכולים לקחת. והגמרא מסבירה, בדף פ"ה, רבא מסביר, אחרי דיון ומסע ומתן ממושך בכל הסוגיה, שהגמרא מגיעה לדף פ"ה, בעצם יוצא לפי רבא, שהעניין הוא שטובת הנאה זה בעצם קשור למה שדיברנו. ובכן, זה כאן הסוגיה של טובת הנאה. מה פירוש טובת הנאה? כי כשהוא אומר שהכהנים יהיה אסור להם ליהנות ממנו, הרי ממילא הם לא נהנים ממנו. ממה הם נהנים? הם נהנים שלוקחים את התרומה. התרומה היא לא שלו, אלא שלהם, של שבט הכהנים, כפי שזה נקרא. אז למה זה אסור? אז באמת, כאשר הוא אסר על כל הכהנים, אז ממילא כבר אף אחד, זה ממילא כבר לא שווה כלום, כי אם הם לא ייקח מישהו מהכהנים, הרי זה לא שווה כלום, אז ממילא אמרו שממילא כולם לוקחים, כי זה כבר באמת לא נקרא ליהנות ממנו, מפני שהוא מאליו אחי אסר את כל הכהנים, ואין ברירה אלא לתת את התרומה בכל זאת לכהנים שיקחו כאחרים, אסור להם. אבל כאשר הוא באמת אסר את עצמו על קבוצה מסוימת מן הכהנים, אז להם אסור ליהנות ממנו, וכיוון שטובת הנאה ממון, זו בעצם הנקודה, כיוון שטובת הנאה ממון, אז אם הם יקבלו ממנו את התרומה, זה נקרא שהם נהנים ממנו, לכן אמרו שבאמת לא, הם יקבלו אל הכהנים אחרים שעליהם הוא לא עשה וכלל אותם באיסור של הנדר. זאת אומרת שסוגיה הזו בנדרים, בסופו של דבר מוסברת לפי השיטה של טובת הנאה ממון, כאילו יוצא מכאן, או לא כאילו, זה ממש יוצא מכאן, שטובת הנאה ממון, שטובת הנאה זה נקרא דבר ממשי, שאם אדם מוסר את עצמו על הכהנים, אז אסור להם לקבל ממנו את התרומה, מפני שנקרא שהם נהנים ממנו, אף על פי שהתרומה עצמה לא שייכת לו. זה מה שיוצא פה בסוגיה. כפי שאמרתי, זה סוגיות שאנחנו יכולים למצוא אותן בכמה מקומות. למשל, ניקח לדוגמה סוגיה במסכת פסחים. סוגיה במסכת פסחים, בדף מ"ו, שם יש גם סוגיה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ושם אנחנו, האמת, אם אני אנסה לפשט את הדברים ולומר מה בעצם אנחנו לומדים בסוגיה מפסחים, שזה באמת שאלה מעניינת שיכולה להיות מעשית גם היום. למשל, אדם נותן לצדקה או רוצה לתת לעניים כמח, דבר של חמץ, ממש דברים של חמץ למשל. אז הוא רוצה, הוא לקח דברים הרבה של מאכלים של חמץ, יכול להיות לחם או סתם כל מיני מעדנים וחטיפים וכל מיני כדברים האלה שהם של חמץ. ועכשיו השאלה היא, מותר לו להחזיק אותם בפסח בביתו? ניקח לדוגמה כזו. האם מותר לאדם להחזיק דברים כאלה בביתו? לכאורה זה לא שלי, זה של מישהו אחר, זה של מי? של העניים. אז אם זה כבר של העניים שלהם תרמתי את התרומה, אז אני כבר לא עובר בבעל ייראה או בבעל ימצא על החמץ. אבל זה גוף העניין, כי שם בסוגיה יוצא שבזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. מי שיראה שם יבין את כל הסוגיה, יראה שזה בסופו של דבר עומד ביסוד דבריו של רבי אליעזר, שהלכה כמותו. שרבי אליעזר סובר שטובת הנאה ממון, שכיוון שהאדם, שם מדובר על הפרשת חלה, שנותן את זה כמו תרומה לכהן, שעל זה אמר רבי אליעזר שהוא עובר בבל יראה על החלה. למה הוא עובר בבל יראה על החלה? כי יש לו טובת הנאה למי הוא, לאיזה כהן הוא נותן. ואז זה נקרא שזה נקרא שלו, כיוון שזה נקרא שלו, אז ממילא הוא עובר בבל יראה. אז זה בעצם סוגיה שאפשר לראות בה דמיון לסוגיה שלנו בנדרים. כאן אמרנו שטובת הנאה ממון, ושם גם כן אמרנו שטובת הנאה ממון לגבי איסור בל יראה. לעומת זאת, אם ניקח סוגיה אחרת, במסכת קידושין, בדף נון ח' במסכת קידושין, בסוף פרק שני שם, אנחנו נראה למשל שאלה, יש לה שאלה, יהודי יש לו תרומות ומעשרות, ועכשיו הוא רוצה לקדש אישה, אז הוא לוקח את התרומות שיש לו בבית, והוא מקדש בזה את האישה, הוא נותן לה אישה, מה הוא נותן לה את במקום פרוטה שהוא צריך לתת לקידושין, הוא נותן תרומות ומעשרות, אז עכשיו השאלה מקודשת או לא מקודשת? יש על זה דיון שם בסוגיה, והגמרא בסופו של דבר אומרת שאם טוב, וההלכה ככה נפסקה, שאם טובת הנאה ממון, אז הקידושין יחולו, כיוון שזה נקרא שהתרומה שלו, והוא נתן לה עכשיו את התרומה, שאף על פי שהיא בעצמה שוב גם לא אוכלת תרומה, אבל היא תקבל את הזכות להחליט למי לתת. ואז זה נקרא שהוא נתן לה את טובת הנאה. אבל אם טובת הנאה אינה ממון, אז זה לא נקרא שהוא נתן לה כלום. ומילא גם לא קיבלה כלום. ומילא אינה מקודשת. אז זה למשל סוגיה שלישית שעוסקת בדברים האלה, ויש עוד סוגיות, והדברים נידונים בהלכה. והפוסקים באמת מדברים על זה, מפני שכאן יש לנו קושי, הייתי אומר, בהשוואה של הסוגיות. כי לכאורה תמיד מתבקש הכלל, שאם הולכים לפי שיטה אחת, למשל שטובת הנאה ממון, אז זה צריך להיות אחיד בכל הסוגיות. ואם אומרים שטובת הנאה אינה ממון, אז צריך להיות אחיד לכיוון הזה. ואם ננסה לחזור על הסוגיות שדיברנו עכשיו, הרי צריך להיות ככה. אם טובת הנאה ממון, אז בנדרים, האיסור, יש איסור על הכהנים שיקחו ממנו את התרומה, ובחמץ יהיה גדר של איסור בל ייראה על חמץ של תרומה או של צדקה שהוא מחזיק אצלו בבית, ולגבי קידושין אומר שהקידושין יחולו, ואם טובת תנא אינה ממון אז כל ההלכות צריכות להיות אחרות, שבקידושין הקידושין לא יחולו ובחמץ הוא לא יעבור את האיסור, ובנדרים לא יהיה איסור על, על מה שהוא נדר על הכהנים, כיוון שטובת תנא אינה ממון, זה לא נקרא שנהנים ממנו. זו בעצם דרך של לימוד שככה צריך ללמוד בסוגיה, כשרואים את הסוגיות ברוחב, ברוחבן, בסכתות שונות, רואים שכאן כשלומדים פתאום רואים שזה לא אחיד, בעיקר למשל הרמב״ם, כפי שציינו פה בדף המקורות, אנחנו נמצא ככה ברמב״ם, נמצא שבאמת לעומת הסוגיה בקידושין, שהוא פוסק שמי שמקדש בתרומה או בכסף של צדקה את האישה, אז אנחנו אומרים שהיא לא מקודשת, מפני שטובת תנא אינה ממון, הרי בנושא של, חמץ, או בנושא של נדרים, הוא סובר שטובת תנא כן ממון, ולכן האיסור של הנדר חל, וגם האיסור של בל ייראה. זאת אומרת, יש לנו כאן, אפשר לקרוא לזה כמו שאנחנו אומרים, סתירה בהלכה, מפני שלכאורה יוצאות ההלכות סותרות זו את זו, כי מצד אחד רואים שהוא פוסק שטובת תנא ממון, מצד שני כאילו אומר בצורה ודאית שטובת תנא אינה ממון, וגם בשולחן ערוך אנחנו נמצא את זה בהלכות שגם ציינתי, למשל בחושן משפט יש שאלה אם אדם תובע מחברו טובת תנאה על דבר שיש ביניהם איזה ויכוח, אז כתוב שלא נשבע שבועת אסת. למה לא נשבע שבועת אסת? בגלל שטובת תנאה אינה ממון, זה לא נקרא שהוא תבע ממנו ממון. אז הנה אנחנו רואים שהנושא הזה בא לידי ביטוי בכמה סוגיות או בהלכות מגוונים שונים, ומה שצריך לעשות כשרואים את המכלול הזה ורואים את הדברים שהם אינם מכוונים זה לזה, אז כמובן שזה דורש מאיתנו צורך לתרץ את הקושיות האלה, ואז אנחנו רגילים לומר, אפשר לומר וצריך לומר ש, והרבה פוסקים עסקו בדבר הזה ברצון לחלק בין הסוגיות השונות, בניגוד למה שאמרנו מקודם שהם כולם לכאורה הולכות לפי אותו עיקרון אחד, שבכל זאת יש חילוק. ואז אנחנו אומרים ככה, שלגבי קידושין באמת טובת תנא אינה ממון, זה לא נחשב לממון, זה לא כסף ממשי, אין לו כסף ממשי, וכיוון שאין לו כסף ממשי אז אי אפשר לקדש בזה אישה, זה לא נחשב שיש לו כסף, יש לו תרומה או כסף של צדקה, הוא לא יכול לתת את זה בתור כסף קידושין, כי הוא לא נותן והאישה לא מקבלת, ומה שיש טובת תנא הופך להיות דבר מופשט שאנחנו אומרים עליו טובת תנא אינה ממון. לעומת זאת בהלכות האחרות שבהם אנחנו רואים שההלכה נפסקה כפי הדעה שטובת תנא ממון, אנחנו צריכים לומר שיש חילוק. מהו החילוק? כאן צריך לומר, למשל לגבי חמץ. לגבי חמץ ראיתי שמסבירים, כי בדין של חמץ יש לנו גדר מיוחד, שאדם עובר בבל ייראה רק על דברים שהם שלו, אבל הוא בעצם עובר על דברים שהם שלו, אפילו שהם לא ממש שלו, אלא רק שהם באיזשהו מקום באופן עקיף נחשבים לשלו. כמו למשל גמרא בפסחים שאומרת שאדם שמקבל חמץ בתור פיקדון, עם חיוב אחריות כמו שומר שכר או שומר חינם אפילו, אז זה נחשב שהוא קיבל, שזה שלו, נמצא בביתו. ואת כאשר יש משהו שזה באחריותו, אז הוא עובר בבל ייראה. לפי זה גם לגבי טובת הנאה אפשר לומר, זה אמנם לא שלו, זה אומנם לא נחשב לממון, אבל זה באחריותו, כי האחריות שלו היא הדבר העיקרי בתרומות ובכספי צדקה, שהוא מחליט באחריותו למי לתת. יוצא שהם נמצאים באחריותו, למרות שהם לא שלו לגמרי. ולגבי איסור בל ייראה, המושג טובת תנא ממון הוא מתפרש בצורה אחרת, שממון לא במובן הבעלות הרגילה הממשית, אלא בעלות במובן של קבלת אחריות. ובדומה לזה קצת, כך צריך להסביר גם את הסוגיה בנדרים. סוגיה שלנו, אנחנו הרי באנו מן הסוגיה בנדרים. סוגיה בנדרים אנחנו רואים שאדם שאסר את עצמו על הכהנים ליהנות ממנו, אנחנו רואים שההלכה נפסקה שהכהנים אסור, וגם עניים לפי זה, יהיה אסור להם לקבל ממנו לא תרומות ולא צדקה ולא דברים כאלה, כי טובת תנא ממון. אנחנו הרי אמרנו שטובת תנא אינה ממון. לגבי נדרים, שוב, המושג מקבל קצת אופי אחר. זה לא שזה שווה כסף, אבל העובדה היא שזה באחריותו. זאת אומרת שהוא זה שמחליט לתת, הרי את העובדה הזו אי אפשר להעלין, זהו יהיה העובדה. ואת אף על פי שזה לא נקרא שווה כסף, שזה לא מועיל לקידושין, אבל העובדה היא שזה באחריותו, זה נחשב לדבר שמי שמקבל ממנו, זה נקרא שהוא נהנה ממנו. לכן ליהנות בנדרים זה דרגה שהיא יותר גמישה, שאפשר להגיד שאני נהנה גם כשזה לא ממון ממש של האדם שאתה מודר הנאה ממנו, אלא גם רק, והעובדה היא שאתה צריך את הרשות שלו, זה כבר נחשב להנאה שאסורה בנדרים. לכן המושג טובת הנאה ממון בנדרים מקבל משמעות יותר קלה, כמו במידה מסוימת בחמץ, להבדיל מכסף קידושין, שם אנחנו צריכים דבר ברור, שזה נקרא כסף ממש, כי צריך לתת פרוטה, שזה הדבר היסודי בקידושין, שאם אין להגדיר את זה כשווה פרוטה ממש, אי אפשר שמסע הקידושין יחול. הנה ככן, ראינו עכשיו שיש סוגיה כמו טובת הנאה, שהיא מופיעה בכמה מקומות, לכאורה הגמרא משתמשת באותה סגנון, בכל זאת ההלכות משתנות, כיוון שבכל זאת יש לנו חילוקים לחלק בין הסוגיות השונות, וזה בעצם הרבה פעמים עבודתנו בעיון הלימודי, לראות את הדברים, לעיין בהם, גם בעיקר כפי שאנחנו רואים את ההלכות היוצאות מן הסוגיות שהן מחייבות אותנו להגיד את החילוקים האלה, כפי שאמרנו, ובעזרת השם עוד נמשיך ונלמד עוד. אז כל טוב ושלום.